שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים, תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום רביעי, ה-15 בנובמבר 2017. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים, אנחנו נציג את הדוחות הכספיים של הבנק הבינלאומי לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2017. הרווח הנקי לתשעה חודשים הסתכם ב-520 מיליוני שקלים עם תשואה להון של 9.4%, גידול של 27% מהרווח בתשעה חודשים המקבילים אשתקד. תשואה על ההון של 9.4% כאשר הון גדל בתקופה ב-3.4% ויחס הון עצמי רובד אחד 10.32%, בעצם אחוז אחד מעל מה שנדרש מהבנק רגולטורית. אם מסתכלים על הרווח הרבעוני, זה עמוד 3, אנחנו יכולים רואים שהרווח ברבעון הסתכם ב-203 מיליוני שקלים עם תשואה להון של 11.1%, גידול של 59% מהרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הייתה הכנסה חד פעמית מסגירת שומות מס של 32 מיליוני שקלים. גם בניטרול ההכנסה החד פעמית הזאת אפשר לראות שהתשואה להון עומד על 9.3% לאחר הניטרול, עם גידול של 34% מהרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד. בואו נראה מה השפיע על התוצאות. קודם כל, אנחנו מסתכלים על התשעה חודשים, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה צמיחה בהכנסות שנובעת מצמיחה בפעילות וירידה בהוצאות שנובעת ממהלכי ההתייעלות ארוכי הטווח שהבנק הבינלאומי השית על עצמו. אפשר לראות שהכנסות המימון מריבית גדלו ב-6%, 97 מיליוני שקלים. ההוצאות בגין הפסדי אשראי עומדות על 96 מיליוני שקלים, עם שיעור הפרשה של 9 חודשים של 0.16%, שיעור הפרשה מידתי. סך הכל ההכנסות מעמלות ירדו באחוז אחד. הירידה נובעת בעיקר משני גורמים. קודם כל, ירידת השער החליפין של הדולר. הבנק הבינלאומי הוא בנק שיש לו הרבה פעילות שהיא מוטת שער חליפין, סחר חוץ בהיקפים מאוד גדולים וגם פעילות בניירות ערך זרים, שזה חלק מתחומי ההתמחות של הבנק הבינלאומי. הירידה של שער הדולר שבסביבות 5% בין שתי התקופות הביאו לירידה בהכנסות מעמלות. יחד עם זאת, הבנק הבינלאומי גם סגר ומחר בתקופה הזאת את הפעילות שלו בשוויץ, ולכן גם יש ירידה בהכנסות מעמלות שנובעת בעצם מסגירת הפעילות שם. בניטרול שני הסעיפים האלה אפשר לראות צמיחה בפעילות של הבנק שמתבטאת גם בצמיחה בהכנסות מעמלות. סך הכל הכנסות גדלו ב-2.5%. אם מסתכלים על ההוצאות, רואים ירידה בהוצאות של 74 מיליוני שקלים, 3.7%. כמו שאתם רואים את העמוד הזה, עמוד 5, בעצם יש ירידה כוללת בכל סוגי ההוצאות, כאשר ירידה בהוצאות השכר עם 2%, ירידה בהוצאות פחת והחזקת בניינים וציוד שנובעת ממהלכי התייעלות של סגירת שטחים, סגירת סניפים, צמצום שטח סניפים, מתבטאת ב-7.1%. ויש ירידה של 24 מיליוני שקלים שנובעת מזה שהפחתת ההפרש המקורי של אוצר החייל הסתיימה לפני שנה. סך הכל ההוצאות אחרות, כמו שראינו, ההוצאות התפעוליות ירדו ב-3.7%. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים עלה ב-13.6%, וזה בעצם הרווח לפני ההשפעה של המיסוי, כלומר רואים גידול אמיתי ויפה של 13.6% ברווח מפעולות רגילות. אם מסתכלים על רווח מפעולות מימון, אפשר לראות באופן מאוד ברור את הצמיחה של הבנק באשראי שהשפיעה על הפעילות השוטפת ועל הכנסות המימון. סך הכל הכנסות מריבית גדלו ב-6%. הכנסות מימון שלא מריבית ירדו, זה נובע בעצם מירידה בהכנסות מפעילות הנוסטרו של הבנק, בעיקר עקב העובדה שהריבית היא ריבית מאוד נמוכה וסטטית לכל אורך התקופה. כלומר, סך הכל הכנסות מימון מריבית ושאינה מריבית גדלו ב-4.5%. אבל אם מנטרלים בעצם השפעות חשבונאיות של נגזרים ופעילות נוסטרו, אפשר לראות שהכנסות המימון מהפעילות השוטפת של הבנק גדלו ב-7% בתקופה. במקביל לגידול בהכנסות המימון, אנחנו רואים המשך קיטון בהוצאות התפעוליות של הקבוצה, כמו שאמרתי קודם לכן, ב-3.7%, וזה נובע בעצם בכל סוגי ההוצאות של הבנק, גם הוצאות השכר וגם הוצאות השטחים של הבנק, כך שסך הכל יש הוצאה שירידה בהוצאות יפה, שנובעת ממהלכי ההתייעלות שהבנק הבינלאומי עושה בשנים האחרונות. הגידול בהכנסות והירידה בהוצאות הביא לשיפור ביחס היעילות של הבנק. אנחנו רואים בעצם יחס יעילות ברבעון השלישי שעומד על 68.8%, ירידה, שזה בעצם שיפור, מיחס יעילות של 80.6% ברבעון הרביעי ב-2015, בעצם מאז הבנק החל מהלכים ארוכי טווח לשיפור יחס היעילות, ואפשר לראות באמת שיפור מאוד יפה, שעומד היום על 68.8% ביחס יעילות תפעולית. באמת אם מסתכלים על התשעה חודשים מול התשעה חודשים, אני בעמוד 9 עכשיו, אפשר לראות שבתשעה מול תשעה יחס היעילות השתפר ב-4.4% והגיע ל-69.1%, ואם מסתכלים על הרבעון השלישי בפני עצמו, אנחנו רואים יחס יעילות של 68.8%, זה בעצם רבעון נקי, אין בו השפעה אחת פעמית, בתשעה חודשים יש את ההשפעה ממכירת מגדל שלום, גם אם מנטרלים אותה אנחנו רואים שיפור של 4% ביחס יעילות התפעולית של הבנק. עמוד 10 משקף את דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי, מה שבעצם משקף בצורה הכי טובה את ההתנהלות הפיננסית הגבוהה של הבנק הבינלאומי. אפשר לראות שקודם כל יחס עוני רובד אחד עומד על 10.32%, שיפור לעומת הסוף שנה הקודמת. יחס יעילות של הבנק בעצם הוא גבוה ב-1% ממה שנדרש מהבנק, יחס העלימות ההון של הבנק עומד ב-1% מעל מה שנדרש, מה שבעצם מאפשר לבנק להמשיך לצמוח בקצב ויפה באשראי וגם להמשיך לחלק דיבידנדים. אנחנו רואים גם יחס נזילות מאוד גבוה עם יחס פקדונות לאשראי של 135%, וגם שיפור ביחס המינוף של הבנק שעומד מעל למה שנדרש מהבנק הבינלאומי. ניתן לראות שגם מול פקדונות הציבור יש לנו הרבה נכסים שהם נכסים ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, כמו אג"ח מדינת ישראל ומזומן בפקדונות בבנק ישראל. האשראי לציבור ממשיך לצמוח באופן סיסטמטי לכל הרבעונים האחרונים. אפשר לראות שסך הכל האשראי צמח ב-4% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017. הצמיחה באה בעצם מפיזור אשראי מאוד יפה, עם גידול באשראי ממשקי בית ובנקאות פרטית 6%, צמיחה באשראי לעסקים קטנים של 5%, וצמיחה גם באשראי לעסקים בינוניים וגדולים של 1.1%. מה שיפה לראות זה בעצם הגרף בצד שמאל, שמראה בעצם את הפיזור היפה של האשראי בבנק הבינלאומי, כאשר מעל 52% מהאשראי זה אשראי פרטי. גם ברבעון הרביעי אנחנו רואים המשך צמיחה באשראי, כאשר האשראי גדל ברבעון הרביעי ברבעון עצמו ב-1.4%. אני כבר צופה פני עתיד, אתה אומר. האשראי ברבעון השלישי צמח ב-1.4%, שזה מראה בעצם המשך קצב יפה של צמיחת האשראי. ופה אנחנו בעצם רואים תמונה של 4 השנים האחרונות, כאשר אנחנו רואים שבאשראי, שזה הקו הצהוב, בשקף 12, יש צמיחה של 5.4% בשנת 2015 ו-6.5% בשנת 2016 ו-3.8% בתשעה חודשים, זה לא שנה שלמה בשנת 2017. הצמיחה הזאת היא בעצם צמיחה שהיא צמיחה במדיניות אשראי מידתית, עם תמיכה הדרגתית באשראי ובפיזור מאוד, בפיזור גבוה, מה שמאפשר כמובן המשך תמיכה בהכנסות המימון של הבנק. אנחנו רואים גם תמיכה בהיקפי הפקדונות בבנק, ואני יכולה להגיד בכלל שיש לנו תמיכה גם בפקדונות וגם בתיק ניירות הערך של הלקוחות. תיק האשראי הבעייתי של הבנק הוא בירידה, כאשר סך הכל סיכון האשראי הבעייתי ירד בתקופה הזאת ב-262 מיליוני שקלים. אתם רואים את הירידה בעצם בכל סוגי האשראי הבעייתי. שיעור ההפרשה ברבעון השלישי הייתה 0.04%, נובע גם בין היתר מגביית חובות, בתשעה החודשים ב-0.16%. אני חושבת שיחס שכדאי להתייחס אליו, שהוא מראה בעצם את איכות תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, זה כמה חובות פגומים ובפיגור יש לו מתוך סך הכל האשראי בציבור. פה אנחנו רואים מספר שהוא נמוך מאחד, כמובן ככל שהמספר נמוך יותר, זה אומר שלבנק יש תיק אשראי איכותי יותר. אנחנו נמצאים ביחס של 0.98% לעומת ממוצע המערכת שעומד על 1.5%. כלומר, יש לנו גם ירידה בסך החובות הבעייתיים וגם שיעור יחס חובות פגומים ובפיגום מתוך האשראי נמוך בהשוואה למערכת. הבנק הבינלאומי ממשיך לחלק דיבידנדים, יש לנו לבנק הבינלאומי תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת, כאשר אנחנו ממשיכים לשמור על הלימות הון גבוהה, ובמקביל, לא כל קשר לשקף הזה, גם תומכים באשראי. אנחנו בעצם נמצאים בתשואת דיבידנד ל-30 לספטמבר של 6.9%, היא כוללת בתוכה בעצם את הדיבידנד ששולם עד סוף הרבעון השלישי במשך שנה שלמה, כאשר בעצם תשואת הדיבידנד הממוצעת ל-2017 עומדת על 5.2%, בהחלט תשואת דיבידנד יפה למשקיעים וצומחת בהדרגה על פני השנים האחרונות. אם נסכם בעצם בשקף שמאיר עיניים את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, אנחנו רואים פה בעצם קודם כל רווח של 520 מיליוני שקלים, צמיחה של 27% ברווחיות, צמיחה של 14% ברווח לפני מס בבנק, תשואה על הון של 9.4% בהשוואה ל-7.6% בתקופה המקבילה אשתקד, יחס יעילות שעומד על 69.1%, שיפור ביחס יעילות של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יש לנו גידול באשראי בתשעה חודשים, לא בשנה שלמה, אלא בתשעה חודשים של 4%, נובע מצמיחה של 6% בפרטיים ו-5% בעסקים קטנים. דירוג הפקדונות לזמן ארוך של הבנק, חברת הדירוג מדירוג העלתה את אופק הדירוג מיציב לחיובי. אנחנו חילקנו דיבידנד של 310 מיליוני שקלים בשנה האחרונה, ויחס ההון נשאר גבוה ומאפשר המשך צמיחה, וגם המשך חלוקת דיבידנדים. אם מסתכלים על הרבעון השלישי בפני עצמו, אנחנו רואים שהרווח גדל ב-59% עם תשואה להון של 11.1%, כאשר גם אם מנטרלים את ההכנסה החד פעמית בגין מיסים של שנים קודמות, אנחנו רואים תשואה של 9.3% ברבעון, עם תמיכה של הרווח לפני מס של 25% ברבעון עצמו. יחס העילות ברבעון השלישי, יחס העילות נקי, בלי השפעות חד פעמיות, עומד על 68.8%. אם אנחנו מסתכלים על הסעיפים האחרים, אנחנו רואים גידול בהכנסות המימון של הבנק של 7%, ירידה בהוצאות התפעוליות של 3.7%, יחס נזילות ויחס מינוף מעבר למה שנדרש מהבנק רגולטורית זה בשיפור כל הזמן, ותיק אשראי בהחלט איכותי, עם הוצאות בגין הפסדי אשראי של 0.16%, חובות פגומים לאשראי נמוך מאחוז אחד, והמשך ירידה בסך הכל החובות הבעייתיים. בזה סיכמתי את התוצאות הכספיות ואני מוכנה לקבל שאלות.
תודה, כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא רימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-941 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
תודה רבה על הקשבה והמשך יום נעים.
תודה. בזאת היא הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.